שלום. שלום. אנחנו ממשיכים בפרק א', והפעם פסקה ג'. אחרי שלמדנו את הנושא, כלומר של הפרק הזה, הקו המתווה של הפרק הזה, שאמרנו שהפרק הזה עוסק בעצם מהותה של התורה, ודיברנו על תורה, כשאנחנו מדברים על תורה, אנחנו מדברים על תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וביררנו את הנושא הזה והעמקנו בזה, ואחרי זה דיברנו שבפסקה ב' שהתורה הזו, שהיא תורה שבעל פה, כן? היחס בינה לבין תורה שבכתב הוא כזה שלא כמו שחשבנו שתורה שבכתב היא עליונה מתורה שבעל פה. זה בצד הגלוי. אבל בצד הסמוי, בצד הנסתר, אומר הרב, שתורה שבעל פה היא עליונה מן התורה שבכתב, כן? מצד סגולתם של ישראל, כן? הופעת תורה היא מצד סגולתם של ישראל, מצד סגולתם של ישראל, תורה שבעל פה, היא מופיעה את הסגולה, היא מגלה את הסגולה הזו, ולכן, הרב הפך לנו את כל המחשבה, העמיק לנו, הרחיב לנו את כל התפיסה ביחס לתורה עצמה, שבתורה עצמה יש צד שהוא פנימי בתורה שבעל פה, שהוא יותר גבוה מהתורה שבכתב. בפסקה ג' אנחנו יורדים רק לתורה שבעל פה. ואנחנו נקרא את הפסקה, והפסקה הזו נחלק אותה לשתיים, כמו שאמרנו. יש פסקות שאנחנו נוכל, כמו שפסקה בציימנו אותה בשיעור אחד, כאן נצטרך שני שיעורים, נחלק אותם, אבל נקרא את כל הפסקה ברשותכם. פסקה ג', יניקת תורה שבעל פה היא בגניזו מן השמיים ובגילוי מהארץ. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים בכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. בגלות נפרדו התאומים, נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה, וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית, ומכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב מספיח העבר, המספיק לעמידה בחיים, בחיים מצומצמים, והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום, עד אשר יפוח היום, ואור החיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו, ויסגשג בכל הדר סדריו. אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשה, תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים. והדודים יתאחדו בנווה הפריונם, ואור נשמת אל חי העולמים המתגלה בתחתית ישראל וברום קרנו, יאיר באור שבעת הימים של אור החמה ואור הלבנה גם יחד, והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם בכל יפעת חיים. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפה. טוב, אנחנו קראנו בשביל לקבל איזה מושג ולו ערפילי, וכעת ניכנס נשתדל להיכנס לבירור. אומר הרב במשפט הראשון, יניקת תורה שבעל פה היא בגניזו מן השמיים ובגילוי מן הארץ, מהארץ. כמו שהקדמנו בפסקה הזו, הרב הולך לעסוק, לברר, להעמיק לנו את עניינה של התורה שבעל פה. רק עניינה של התורה שבעל פה. אומר הרב, יניקת תורה שבעל פה. כלומר, יניקה זה ביטוי שגם ברור לנו וגם נעלם מאיתנו. איך זה? יניקה, הדבר הכי פשוט, הכי גלוי, הכי טבעי, הכי קרוב, זה קשר בין תינוק לאמו. תינוק יונק משדה אמו, נכון? זוהי הקרבה הכי גדולה למה? קודם כל לרחם, למקום, למקור. כדי שנסביר, אנחנו מתוך כך נתעלה. כן? זה המקום הכי קרוב שהשאיפה של התינוק כשהוא נולד היא לחזור למקום שלו. ולכן הדבר הראשון זה הקרבה לאם, קרבה למקום שהוא שחה בו, ריחף בו, ראה בו עולמות, כן? מסוף העולם ועד סופו, כמו שאומרת הגמרא בנידה דף למד עמוד ב'. ולכן היניקה היא בעצם לא רק שהוא מקבל משהו, נכון שהוא מקבל משהו, הוא ניזון. הרבה יותר מזה, הוא נקשר למקור שממנו הוא יצא, שהוא שואף כתינוק בבלתי מוסבר, בתת הכרה שלו, הוא חפץ, הוא רוצה, אם הוא יכול לדבר, אני רוצה לחזור למקור. זה הדבר היותר גדול ויותר עליון במראה הפיזי הזה, בתפיסה המדעית שמתפתחת פה, שיש פה. כן? עכשיו, לכן הביטוי יניקה זה עומק המקים. זה לגעת, זה להיות במקור, במקור שממנו הכל נובע. שממנו הייתי, ששם הייתי וראיתי את העולם מסוף העולם ועד סופו, ובא מלאך ולימד אותי, ועכשיו יצאתי וסתר על פניו. כן? כלומר, המצב הזה, המציאות הזו, העניין הזה של היניקה היא שאיפה, רצון עמוק, בלתי ניתן להסברה. לחזור למקור, להיות שייך למקור, להידבק במקור. אז הבנו את המושג. עכשיו נדבר על המושג הזה. המושג הזה הוא מושג פנימי שאני לא מבין, כן? אבל מה שאני מבין הוא מושג עמוק עמוק בתורת הנסתר. הנסתר. יניקה זה המשכה. זה לגעת במקור של המעיין, כן? שממנו יש זרימה בלתי פוסקת. בסדר? אז יניקת תורה שבעל פה. כלומר, אמרנו תורה שבעל פה היא תורת האדם, נכון? היא הגילוי השמימי כפי שמופיע בעולם הזה על ידי האדם, על ידי ישראל. אומר הרב, יניקת תורה שבעל פה, תורה שבעל פה זה לא רק מה שאתה באינטלקט שלך חידשת והגעת למסקנה, תיאוריות מפתח וכותב ספרים וכו' וכו', אלא יש בו מקור, יש לה מקור, היא יונקת, יש לה שייכות למשהו הרבה 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 יותר נסתר ממה שאתה חושב, ממה שנראה לך, ממה שנדמה לך. לכן המושג והביטוי הוא מדויק במה שהרב משתמש. זה ביטוי עמוק בתורת הקבלה. אני לא מבין כלום, אני אומר לכם, אבל זה ביטוי עמוק שם. יניקת תורה שבעל פה, תורה שבעל פה היא יונקת. בצד הגנוז, הנסתר מן השמיים. כמו שהסברנו, נכון? מה הנשמה הישראלית שואפת? אומר קהלת, שואפת היא למעלה. זו הנשמה. ולכן בגניזו, מה זה גניזו? בנסתר, בצורה החבויה, הכמוסה, כן? היא בסתר, היא יונקת מן השמיים. אתה חושב שהתנא הזה, ואפילו משה רבינו, כן? כן? הוא חידש איזה חידושים וכתב ספרים. גם אני יכול לכתוב ספרים. מה ההבדל בין משה רבנו לביני? כן? הוא כתב ספר לפני 3,000 שנה, ואני כותב ספר בשנת תשפ"א. אתה לא הבנת כלום. לא התחלת להבין, אתה בדמיון, אומר האב. כי אתה לא מבין מה זה יניקה. אתה מסתכל רק על הצד הגלוי. מה שנראה לך. כן? אתה, אומר הרב, צריך להתרומם למבט אחר ממה שאתה רגיל. למבט הפנימי, העמוק, החבוי, הנסתר. שתורה שבעל פה כפי שאתה רואה אותה, זה לפי מה שאתה רואה אותה. אבל זה לא היא אמיתית. וכאן הרב אומר לנו, מה אנחנו רואים? נשאל את הרב, אז מה אנחנו רואים? מה הרב יגיד לנו? הרב יגיד לנו, אנחנו רואים, צריכים לראות, להתרומם, לראייה עליונה, שהתורה שבעל פה, שהתורה של האדם, התורה שהיא מתחדשת בבית המדרש שלנו, בכל בתי המדרש בעם ישראל, ומה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה, זהו, נאמר למשה, מסיני. מתוך המקור של סיני, של וירד השם, הלך סיני. אז מאיפה התורה הזו? איזה גאון! איזה מוח יש לו! כמובן שיש לו מוח. ודאי שהוא גאון, אחרת הוא לא ככה בעל שם וכותב ספרים. אבל מאיפה זה בא לו? זה בא מהמקור האלוקי. מזה שהתורה הזו שמתחדשת על ידי הרב הגדול הזה, ממשה ועד ימינו, היא בגניזיו מן השמיים. התורה האלוקית היא משתפלת ונמסרת וחודרת וזורמת בכל זרמי הדורות, עד שמגיעה לרב הגדול בתשפ"א. איזה עוצמה, איזה קשר של חי, של, 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 של המקור האלוקי. לא, לא תורה שכפי שהיא מתגלרת, מתבררת בגלוי. אתה צריך להבין שהיא מן הנסתר. אם אתה הבנת את זה, אתה נמצא במקום הנכון. אם אתה תבין את זה ותהיה מודע לזה, אתה יכול עכשיו לפתח בקרבך מבט עמוק, בוודאי סייעתא דשמיא בלימוד שלך בתורה. כי כשאתה תתבונן בהבנה כזו, במבט כזה, וזה יהיה במודעות שלך, זה מה שיקלט בך, אתה תבין שאתה עוסק בתורה של השם. שהיא מופיעה בכל רב ורב. אז לכן אומר הרב, היא ניקת תורה שבעל פה, היא בגניזו, קודם כל, תבין שהיא בגניזו. זה לא הצד הגלוי. מן השמיים. אתם מבינים? זה תורה שמימית! תורה אלוקית! ממילא איזה יחס מתפתח לנו כשאנחנו שומעים תורה ונפגשים עם תלמידי החכמים, יחס של יראה וכבוד, של הדר. ממה? מהתורה שיש בו, מהעניין האלוקי שמופיע בו, נכון? אז זכינו למבט אחר של מה זה תורה שבעל פה. אז זה המשפט הראשון, יניקת תורה שבעל פה היא בגניזו מן השמיים, ובגלוי, בצד הגלוי, היא מן הארץ, היא מופיעה מהארציות, היא מופיעה בשדה שנקרא בית מדרש. יש שדה שנקרא בית מדרש, השדה אשר ברכו השם. ששם יש את הקוצרים ואת החקלאים, והם עמלי יום, אגר היום הענן, אומרת הגמרא בעירובין ג'. אנחנו שכירי יום. עובדים יום יום, עמלים. היא בגלוי מופיעה מן הארץ. אבל מה שמופיע מן הארץ זה הברכה השמימית, המשכה השמימית של העניקה. בסדר?
שהוא יושב בשיעור, אבל הוא עכשיו מתחבר למעיין ומתחבר לשרשרת ומקבל את
אתה שואל איך, מהו היחס וההסתכלות על, על הלימוד שלי בבית המדרש לעומת זה שאני הולך לקבל עכשיו תורה מרב.
גם וגם, בשני המקרים, אדם יכול לא להבין מה יש פה, עכשיו שזה סתם חוכמות,
כן. ככל שאנחנו, ככל שאדם מעמיק במהות הזו שנקראת תורה, בתורה שבה מופיע התורה שבכתב ותורה שבעל פה, ויורד לברר מה זה תורה שבעל פה, הוא מגלה שזה לא עניינים שבעל פה, אלא זה תורה, זו אותה תורה אלוהית שהיא מופיעה, שהיא מתגלה דרך הפה, דרך השיח, דרך הרוח ממללה, והפיו והפיו נשמת חיים. נשמה היא בגניזו, שייכת למקור האלוקי, והיא מופיעה בחיים, היא החיוניות, היא מחיה את החיים, היא מזרימה החיים. איזה חיים? אחרים? לא, את אותם חיים נשמתיים, אלוקיים, מקוריים, של חי העולמים. ברוך חי העולמים. אלוקיי, נשמה שנתת בי, בי, המקור האלוקי, אומר הרב בעולת ראיה. כן? אז הבירור הזה והיחס הזה והעמקה הזו, ככל שמבררים את זה, מבינים ומתפתחת תפיסה, עומק, ציור, מה זה? תורה שבעל פה, שאני נפגש איתה בבית המדרש, ובשיעור, עם כל תלמיד ותלמיד חכם שאני שומע ממנו תורה. משפט שני, לפחות נסיים, הוא צריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, מתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. אומר הרב, מרים אותנו למבט אחר. תורה שבכתב זה לא, שבעל פה זה לא, שאני יושב בספרייה הלאומית ופתח שם תלמוד בבלי ולומד. כן? כי יש לי איזה, להגיש איזה עבודה או משהו. תורה שבעל פה היא תורה שהיא חיה, היא מחיה את המציאות, היא החיים של המציאות, היא הופעה, כן? כפי שמופיעה בעולם הזה. הרב קורא לזה, הרב ציודה קורא לזה, ממלכת התורה מתגלה במלכות ישראל. תורה שבעל פה זה לא שאני יושב ספון ומחדש חידושים, כמובן שזה כן, אבל זה לא, יש תורה ויש את החיים. תורה שבעל פה היא מתוך הכרה שצריכה להתפתח בנו, שרק אם נקלוט ונבין ונתפוס את מרחב החיים, נבין מה זה תורה שבעל פה. כדי שתופיע התורה שבעל פה בכל שיעור קומתה, בכל גדולתה והדרתה, צריכה וחייבת להיות ממלכת ישראל מופיעה בצורה שלמה. צריכה ארץ ישראל להיות בנויה. לא יכולה להופיע התורה שבעל פה בכל שיעור קומתה בגרמניה, לא עלינו, או בפולין או בתימן או בכל מקום אחר, או במצרים, לא יכולה להופיע התורה בכלל, כי עדיין לא ניתן תורה, כן? וגם לא תהיה תורה שם, קדוש ברוך הוא אמר, קדוש מצרים אי אפשר תורה, אחרי מצרים מגיעים, כן? ארץ ישראל צריכה להיות בנויה, כל ישראל עליה, קשר בא לנתק של ישראל, אתה אחד ושמך אחד ומי קמך ישראל, גוי אחד בארץ כפי מה שהזוהר כותב. מביא אותו הרב ציודה. כן? ישראל וארץ ישראל, מלכות ישראל, היא מופיעה, היא צריכה להופיע בצורה מלאה ושלמה בארץ. עם סדרים, עם כוח לאומי, מרכזי של הופעת מקדש, מלכות, כהונה, ארבעה עמודים יסודיים, שופטים, שוטרים, מערכת משפטית מסודרת, חברה מתוקנת, מוסרית. רק אז, אז, תדעו לכם תמיד, זה רק אז. בלי זה, תורה שבעל פה לא תופיע בכל שיעור קמתה. תורה שבעל פה זו הופעה שלמה, מלאה של ישראל בארץ. בתכסיסים, בסדרים, במלכות, בחברה מתוקנת. בוקר טוב.